הרב בני לאו.
פרק כ"א מוקדש כמעט כולו למנשה הבן של חזקיהו. 55 שנות מלכות, זה המון. אנחנו יודעים שחזקיהו היה הניסיון הגדול, התקווה הגדולה של ממלכת יהודה להפוך להיות שוב פעם מין ממלכת שלמה, לרכז את כל השבטים, לפחות את אלה ששרדו בשומרון, בגליל, מאלה שלא גלו לעשרת השבטים, לנסות לייצר ממלכת 12 השבטים. ניסיונו של חזקיהו גם להיות מהפכה דתית וגם מהפכה לאומית, הניסיון הזה קרס עם עלייתו של סנחריב. מסע סנחריב השאיר אותנו פצועים, השאיר אותנו ממש מלאי מלאי כאב. פרק א' בישעיהו נותן לנו את זה במלוא עוצמתו, של ארצך שממה, שעריך שרופות אש, נותרה בציון סוכה בקרן, מלונה במקשה עיר נצורה, לולי השם הותיר לנו שריד כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. התמונה הזאת של איך נראית ירושלים אחרי מסע סנחריב, היא בעצם התמונה שבה חזקיהו מסתלק מן העולם. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא מת, אבל מיד אחרי מסע סנחריב אין יותר שום דבר מחזקיהו, וצריך לומר גם אין שום דבר מישעיהו. הפרק הקודם מסתיים בהסתלקות. אנחנו יודעים שהמסע נגמר, ירושלים שרדה בפלאי פלאות של איזשהו נס של 185 אלף חיילי אשור שנהרגו בן לילה. אשור מסתלקת מעל שערי ירושלים, ירושלים שרדה אבל יהודה שממה. ואז מגיע תורו של מנשה, ומנשה אומר אין סומכים על הנס. מנשה בעצם מגלגל את הסרט אחורה, ומנשה אומר אני רוצה להחזיר עכשיו את ימי הסבא שלי, סבא שלי אחז מלך יהודה, שקרת ברית עם אשור ואמר למלך אשור תגלת פלסר, עבדך ובנך אני מנשה חוזר לאותה מדיניות, גם אני קוראת ברית עם אשור, הפעם עם סנחריב. וזה מה שמספר לנו פרק כ"א באריכות גדולה, איך עושה מנשה את הרע בעיני השם, כתועבות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל. הפרק מאוד 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 קפדן, בעין קשה קשה, על כל החטאים שעושה מנשה, איך הוא בונה מזבחות, מעביר את בנו באש, הוא בעצם עושה את כל הרע בעיני השם, בדיוק כמו סבא אחז. הוא מביא את הכללה הגדולה על ירושלים, שהפסוק אומר לנו, פסוק ת', ויתאם מנשה את יושבי ירושלים, ויתאם מנשה לעשות את הרע מן הגויים אשר השמיד אדוני מפני בני ישראל. ואז מספר לנו הנבואה באמצע, אנחנו לא יודעים מי, תחשבו שכל התקופה, 55 שנות מנשה, אין נביא פועל בפועל בישראל, יכול להיות שיש נביאים בסתר. אנחנו עוד נצטרך ללמוד על חולדה הנביאה, ונצטרך עוד מעט נגיע לירמיהו, שזה אחרי מנשה. אבל כנראה שיש דבר השם שמפחדים לדבר בימי מנשה, כי מנשה לא מרשה להשמיע דברים שיכולים להציס את העם למרד דתי או למרד לאומי. ולכן אנחנו באמצע הפרק שלנו שומעים את דבר השם ביד עבדיו הנביאים, פסוק י"א. יען אשר עשה מנשה מלך יהודה התועבות האלה, הרע מכל אשר עשו האמורי לפניו, ויחתי גם את יהודה בגילוליו, לכן הנני מביא רעה על ירושלים ויהודה אשר כל שומעיו תצילנה שתי אוזניו. אתם זוכרים את הביטוי הזה? הביטוי הזה מגלגל אותנו לראשית ההיסטוריה, לימי נפילת שילה. הנבואה הגדולה הגדולה שאלי הכהן שומע בשילה, שומע תצילנה שתי אוזניו, זוהי בעצם הנבואה הראשונה ששמואל עולה לבמה, שאומרת שילה תחרב. עכשיו אנחנו שומעים פה נבואה שהיא מקבילה אליה, נתיתי על ירושלים את קו שומרון ואת משקולת בית אחיו, ומחיתי את ירושלים, כאשר ימחה את הצלחת מחה והפך על פניה, נטשתי את שארית נחלתי. אז זה כללה איומה, כל זה בגלל חטאיו של מנשה. ואם זה לא מספיק, מספר לנו הפרק, גם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה. זאת אומרת, יש גם אלימות שלטונית, רצח גדול, כנראה שכל מי שלא מיישר קו עם השלטון, אחת דתו למות. עד כאן אני קורא את דברי הפרק, מנשה מת בדרך כל הארץ, הוא שוכב עם אבותיו ויקבר בגן ביתו בגן עוזה, מספר לנו הפרק, ואמון בנו שולט תחתיו. נדבר על זה אולי תכף, אבל לא עכשיו. התמונה הזאת יכולה לקבל שינוי דרמטי אם אתם מנסים לחשוב פוליטיקה. הבחירה של מנשה להיות חלק מהממלכה האשורית היא בחירה מאוד מאוד מושכלת. אתה מסתכל על יהודה שאחרי חזקיהו, ואתה מבין כמה אבא שלך טעה. אתה מבין שאבא שלך עשה מעשה שבעצם הביא את ירושלים לסכנה קיומית אמיתית. אם לא היה רגע של נס מתחולל על פני הארץ בזכות תפילתו של אבא חזקיהו, בזכות תפילתו של ישעיהו, בזכות השם שהחליט לרחם על עמו, לא הייתה נשארת מירושלים אבן על אבן, כסדום היינו לעמורה דמינו. זה מה שאומר ישעיהו בפרק א'. ועכשיו אומר מנשה, אני לומד לקח. והלקח שלי, אני מתבונן אל השמש, ואני אומר, מי שבוחר, מי שנבחר להאיר לעולם, אני בוחר בו. אם אשור היא הממלכה הנצחית בעולם מתחת שמי השם, אני רוצה לעבוד את אלוהי אשור, כי אני רוצה להיות עם המנצחים. תנסו לחשוב על אשור בעיני מנשה. אשור עולה לפחות מבחינתו לשלטון כבר באמצע המאה השמינית, כשאנחנו מדברים על הימים של תגלת פלעשר. עכשיו אנחנו 100 שנה אחרי. איזה אימפריה נצחית גדולה. לא כתוב לנו את זה פה, אבל ב-770 לפני הספירה, ממש, סליחה, 670 לפני הספירה, 30 שנה אחרי הסיפור של מסע סנחריב, אנחנו שומעים איך שאשור כובשת את מצרים. לכבוש את מצרים זה באמת להגיד, אני עכשיו מהודו ועד קוש. אני הממלכה השולטת על פני העולם כולו. ומנשה אומר, אני חלק מזה. מנשה בחר להיות חלק מהדבר. וחטאת מנשה, ה-55 שנים שאין שום ענן על ראשו מבחינה כלכלית, מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית, ואין שום מקום לעובדי השם להיות בירושלים, התקופה הזאת הופכת להיות התקופה שבגללה אנחנו זוכים במרכאות כפולות לחורבן. גם ירמיהו יגיד את זה עוד כמה שנים בפרק ט"ו בירמיהו, יגיד השם לירמיהו, יעמדו כולם לפניי, יעמוד משה לפניי, יעמוד שמואל לפניי, כל הסנגורים הגדולים של ישראל יעמדו לפניי, אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פניי, גירושין, גט. לאן נלך? אומר להם הנביא בירמיהו תתוו, לאן שאתם רוצים, אשר למוות למוות, לחרב לחרב, לרעב לרעב, לשבי לשבי, אתם תלכו לאן שאתם רוצים. למה? בגלל כל זה בירמיהו תתוו, בגלל מנשה. בגלל מנשה אשר עשה בירושלים. עד כאן הפרק שלנו עם התמונה הגדולה הזאת של מנשה, המלך הענק והמחתיא את ירושלים עד, עד עוצמת שורשיה. לעומת הדבר הזה, יש לנו מסורת מקבילה. ספר דברי הימים ב', פרק למד ג', כתוב ככה, שכשהתחילו להגיע איזה שם צבא אשור ולהכביד את אולם על ירושלים, לכדו את מנשה, אסרו בנו חושתיים, הוליכו אותו לבבל. משום מה, התעללו בעלילה על מנשה, ולקחו אותו בשבי. זה דבר שאין לו רמז אצלנו בפרק, זה מופיע רק בדברי הימים. וכשהיה לו רע וצר בתוך גלותו, בתוך הכלא הבבלי, כהצר לו חילה את פני אדוני אלוהיו, ויקנה ליבו מאוד לפני אלוהי אבותיו. פתאום אנחנו שומעים בספר דברי הימים שמנשה הוא בעל תשובה, והתפלל אליו, ואז נאמר כך, ויעתר לו, אתם שמים לב למילה דברי הימים, ויעתר לו, כאילו השם נעתר לתפילתו, נענה לתפילתו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים, וידע מנשה כי אדוני הוא האלוהים. איזה אידאה, איזה אידיליה. פתאום אנחנו שומעים שמנשה הוא בעל תשובה, שכמו אליהו בהר הכרמל צועק השם, הוא האלוהים. תפילתו של מנשה כמו תפילת אבא שלו, בחוליו, גם תפילתו של מנשה נעתרת, והוא חוזר לירושלים כמלך עובד השם. אין רמז לדבר הזה בתוך ספר מלכים, אלא רק בדברי הימים. גם במסורת של חז"ל, הוויכוח הזה על סיפור דמותו של מנשה ממש ממשיך הלאה. המשנה במסכת סנהדרין אומרת לנו שיש שלושה מלכים שאין להם חלק לעולם הבא. סנהדרין פרק י'. שלושת המלכים זה ירובעם, אחאב ומנשה. ואז קופץ לתוך המשנה אחד החכמים, רבי יהודה, ואומר, לא נכון, למנשה יש חלק לעולם הבא. למה? בגלל דברי הימים. כי ישיבו אותו למלכותו. מתווכחים החכמים עם רבי יהודה ואומרים, למלכותו ישיבו הוא, לא ישיבו לחיי העולם הבא. זאת אומרת, מתווכחים האם מנשה בפנים או מנשה בחוץ. איך לספר את סיפורו של מנשה. והדבר הזה ממשיך הלאה להגדה התלמודית, בצורה מאוד מאוד מעניינת, מספר התלמוד על מנשה, שכל, אומר רבי יוחנן, כל האומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא, מרפא ידיהם של בעלי תשובה. אומר, זה לא נכון, אסור להגיד את זה, כי הוא חזר בתשובה. והתלמוד מספר על האיש שקרא את המשנה לפני רבי יוחנן, ומספר האיש הזה על מנשה שעשה את התשובה, סופרים לנו את השנים, כמה שנים הוא עשה את התשובה, ואז הוא אומר, רבי יוחנן, ששומע את הדרשה הזאת, הוא אומר, בוא אני אלמד אותך משהו באותיות גרוניות. נכון, כתוב ויעתר לו, כתוב ויעתר שהשם שמע מלשון עתרה, נעתר לתפילתו, אומר, אל תקרא ויעתר עם עין, תקרא את זה עם גרונית של חטא, במקום ויעתר לו, ויחתר לו. מלמד, אומר רבי יוחנן, תלמוד בבלי סנדרין קוף ג' שעשה הקדוש ברוך הוא כמין מחתרת ברקיעה כדי לקבלו בתשובה מפני מידת הדין. איזה סיפור אגדה מדהימה. תנסו לדמיין את הדבר הזה. עומדת מידת הדין. אתם יכולים לצייר את זה? שם למעלה בצבא השמיים יש חומה. חומה של מידת הדין. זה בית המשפט. לא נותנים לעשות עוול בדין, לא נותנים לשבור את הדין, אנחנו חומה, זה נקרא שורת הדין, ומידת הדין, שורת הדין, אומרים מנשה, הוא צריך להישאר בחוץ, לא מקבלים, התפילה שלו עם כל הכבוד, לא יכולה לשנות את כל הדם שהוא שפך, לא יכולה לשנות את כל עבודה הזרה שהוא הביא לירושלים, לא יכולה לשנות את ה-50 שנות תועבה שהוא ממש שינה את פניה של העיר ואין ממנה תקומה. הוא יישאר בחוץ, אומרת מידת הדין, שורת הדין חוסמת את תפילתו של מנשה מלך יהודה. ואז מספר את האגדה של רבי יוחנן, ויחתר לו, ויעתר, אל תקרי ויעתר אבלה יחתר. מנהרת התשובה של מנשה. הקדוש ברוך הוא חותר לו חתירה, יש מנהרה, מנהרת התשובה. והתפילה של רבי, של מנשה בעצם חומקת מתחת לחומה של הדין ונכנסת פנימה, והקדוש ברוך הוא לפנים משורת הדין מקבל את מנשה ומכניס אותו להיות חלק מעם ישראל.